הטענה שאני רוצה לחזור לנושא, הטענה של המלך הכוזרי כלפי החבר, אתה מדבר כל כך יפה על ארץ ישראל ועל הצורך לעלות לארץ ישראל וכל זה, אבל אתה בעצמך נמצא בגלות. נאה דורש, נאה מקיים. אתה נאה דורש ולא נאה מקיים. אומר לו החבר, אכן מצאת מקום חרפתי. כן, הוא בעל תשובה, רבי החבר. אתה צודק, אני לא בסדר. אני נמצא בגלות, למרות שאני מדבר יפה על ארץ ישראל ועל ערכה ועל חשיבותה, שבארץ ישראל מתגלה השכינה, מתגלה כבוד השם, מתגלה אור השם, כל הדברים האלה, אבל אני עצמי נמצא בגלות. כי אמנם חטא זה, אומר, החטא הזה של הישארות בגלות, הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוקה לבית שני. דיברנו על זה בשיעור הקודם, שהמטרה של ארץ ישראל זה באמת ליישר את כל העולם כולו, להשפיע על כל העולם כולו, להיטיב לכל העולם כולו. והדבר הזה נעשה באופן היסטורי בבית ראשון על ידי הנבואה. הנביאים, שאת התנ"ך שאנחנו קוראים אותו, זה דברי הנביאים. הנביאים חיו בבית שני, רובם, רוב רובם חיו בבית שני, ובגלל החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, הופיעה הנבואה, יש כאן תנ"ך באיזשהו מקום. אין כאן תנ"ך. לא, יש תנ"ך. מישהו מכיר את הספר הזה? מכירים את הספר הזה? אה? הספר הכי חשוב בעולם. לא, באמת הוא הכי חשוב בעולם. יותר מכל יצירה שהיא, שנוצרה בהיסטוריה של המין האנושי, זה הספר בעל השפעה הגדולה ביותר על המין האנושי. לא רק על היהודים, אלא גם על האנושות כולה, התנ"ך. אבל זאת היא יצירה של בית ראשון. בית ראשון חיו כאן נביאים, וככה נאמר בגמרא, כל נבואה שהצטרכה לדורות, זאת אומרת, כולל הדור שלנו, היא נכתבה. אבל היו הרבה נביאים חוץ מהנבואות שנכתבו, והם לא נכתבו. אבל הנבואה זה דבר שאפיין את בית ראשון. מה זה נביא? מה המציאות של הנביא? יש עליו רוח הקודש. זה אדם בעל שיעור קומה, נאמר, רוחני, מוסרי, אלוקי. איך נאמר על משה רבנו? קרן אור פניו של משה רבנו. קרינה רוחנית. כזאת שהשפיעה משה רבנו, גדול הנביאים, אבל כל הנביאים השפיעו על כל האנושות כולה. עד היום הנביאים משפיעים על ידי התנ"ך, הם משפיעים על האנושות כולה. בית שני זה לא היה ככה. הוא אומר כאן רבי יהודה הלוי, מדוע? כי יהודים לא רצו לעלות לארץ ישראל. בית שני היה קצת רוח הקודש, קצת, טיפה ככה. איזה בת קול או משהו כזה, זה הבית שני. אבל רוח הקודש לא הייתה בבית שני. והטעם, הסיבה לכך, זה העובדה שרוב היהודים נשארו בגלות, ורק מתי מעט עלו לארץ. הוא מסביר מדוע. רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. איפה? בארץ ישראל. כי העניין האלוקי עמד לחול עליהן כבראשונה בבית שני. כך היה צריך להיות בית שני, עוד קומה בנבואה, עוד אור השם בעולם, עוד גילוי הטוב האלוקי בעולם. אבל במקום זה, שנאת חינם, בעיות, צרות, עד חורבן בית שני, בגלות שנות 2000, שזה סיפור המשכו של בית שני. מדוע? אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה, אז באמת בית שני היה קומה נוספת מבחינת התגלות אור השם בעולם, והיה אור גדול ונבואה גדולה וכו'. אבל זה לא קרה הדבר הזה. אבל רק מקצתם נענו, ורובם והחשובים שבהם, דיינו החכמים והגדולים שהיו בבית שני, בעיקר התרכזו בבבל, נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשיעבוד, ולא הזיז להם. ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. איך קוראים באנגלית לעסק? תכתבו, במקום משכנותם ועסקיהם, משכנותם והביזנס שלהם. כל אחד מהביזנס שלהם, מהעסקים שלהם. זה כותב רבי יהודה הלוי לפני 1,000 שנה על גלות בבל, שהיהודים היו תקועים שם בגלות ולא רצו לעזוב את המקום הזה, ולכן הבית שני הידרדר והגיע למה שהוא הגיע. וכמובן הצער הוא צער גדול. וייתכן, כי על זה רמז שלמה באומרו, אני ישנה וליבי ער. בשיר השירים. קינה את הגלות בשם שינה, אני ישנה וליבי ער, דהיינו את התמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער. ובאומרו כל דודי דופה כיוון לקריאה אשר יקראם האלוק על השוב לארץ. כי עזרא הסופר, ידוע לפי המסורת, הוא הלך ממקום למקום וביקש מהאנשים, קומו ועלו ציון, עלו לארץ ישראל. והיו מקומות שפשוט אפילו אמרו, לא רק שלא עלו, אמרו, טוב לנו כאן. ולפי המסורת שבידינו, יש כמה מקומות בעולם שיהודים סובלים ביותר, כמו ורמייזה בגרמניה ובפרז, יש איזה עיר, אני לא זוכר כרגע את השם, וגם בתימן איזה מקום. אז לפי המסורת המקובלת מדורי דורות, זה היה מקומות שבא עזרא הסופר ואמר להם, בואו לארץ ישראל, ואז הם אמרו, לא, טוב לנו כאן. טוב לכם כאן, נראה לכם כבר. והמקומות האלה היו סבל רב ליהודים, שהם אמרו, טוב לנו בגלות. רמז למה? רמז לכל הגלויות. כל מקום בגלות, גלות שנות 2000, שיהודים אמרו, טוב לנו כאן, מוקדם מאוחר, חפפו מכה כזאת, למשל בספרד, שם היהודים הגיעו מבחינת מעמדם והשפעתם על המלך ועל הכלכלה ועל החברה, הגיעו לטופ. שר האוצר, אם אינני טועה, היה יהודי בספרד. הכל התנהל על פי, והיהודים שם קיבלו מעמד כל כך, עד שהם אמרו, טוב לנו כאן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? טוב לכם כאן, איפה? בגלות? אני אראה לכם. תוך כמה ימים אמרו להם, אתם מגורשים מכאן, או שתתנצרו, או שתגורשו, או שתשרפו. זה היה שלוש האופציות שהשאירו ליהודים. וחלק מהם באמת התנצר, נהפך לאנוסים. חלק מהם עלה על המוקד ונשרף באינקוויזיציה בספרד. וחלק מהם באמת ברח למקומו, למקלט אחר. הם ברחו לאן, חלק ברח להולנד, לגרמניה, לאנגליה, מקומות כאלה. אחר כך הם באו כמו חברים, סליחה שאני אומר, ממלכודת למלכודת. אז ספרד הייתה, איך אומרים, היה להם טוב, הם נאלצו לברוח למקומות אחרים. וככה כל פעם היו פרעות כאן, היו פרעות כאן, ועד השואה שאנחנו ראינו, שאין מקום ליהודי איפה, אך ורק בארץ ישראל. זה המקום. אז זה מה שהוא אומר כאן, שעזרא הסופר, כבר אז הוא בא וביקש והתחנן ליהודים, אנה יהודים, קומו ועלו ציון, תבנו את ארץ ישראל. לא רק בשביל שמבחינה כלכלית יהיה להם פרנסה או משהו כזה, אלא בגלל להשיב את השכינה, להשיב את הנבואה, להביא אור לעולם. אז הקריאה הזאת של עזרא הסופר לא נענתה. התוצאה הייתה, כפי שהייתה, בית שני. עכשיו תשאלו אותי מה עם בית שלישי, תשאלו. בית שלישי מתי הוא? זה בית שלישי, רבותיי. אנחנו בהתחלת הבית השלישי. ככה בתורה כתוב, שקיבוץ גלויות, שיבת ציון, תחיינה העצמות היבשות, כל הנביאים שמדברים אחרי גלות שנות 2000, יבואו לארץ ישראל, ייבנה בית שלישי. אבל קודם כל יש לנו הבטחה שבית שלישי לא ייחרב, נקודה. לא ייחרב. ואנחנו בהתחלת תהליך, שאת סופו אנחנו גם יודעים, וחזון אחרית הימים, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ונערו אליו כל העמים, כל מה שהנביאים אומרים. אנחנו בתחילת הבנייה של הבית השלישי. אבל הבית השלישי, קודם כל בניגוד לבית שני. בית שני עלו לארץ ישראל מעטי מעט, וגם אלה שעלו, היו שם בעיות של משפחות, התבללות וכל הדברים האלה. היו כמה עשרות אלפים, זה מה שעלו. כמה יש היום במדינה? כמה יש במדינה? 6 מיליון. 7? כמה? אני לא יודע. בלי עין הרע, כבר לא סופרים, אסור לספור. אבל מיליוני מיליוני יהודים כבר ישנם בארץ. תגידו לי, הם לא דתיים, או לא מפלגה שלי, או לא בתנועה שלי, או לא, זה לא משנה. עצם העובדה שעם ישראל לזרמיו, למפלגותיו, לשבטיו, עצם העובדה שהעם ישראל היום מתקבץ לארץ ישראל, זהו הבסיס להופעת וגילוי השכינה, רוח הקודש והנבואה בהמשך הדרך. על זה מדברים כל החכמים. חדש ימינו כקדם. הכל התחדש, הכל השתנה. אבל זה תוצאה של ריבוי היהודים בארץ ישראל. לכן כמה שיותר יהודים לארץ ישראל, יותר טוב לעולם. כמה שמביאים יותר נשמות טובות לעולם, יותר טוב, יותר אור בעולם, כן. המשימה הלאומית כרגע בארץ ישראל זה להרבות את עם ישראל, להפוך, איך אומר הנביא, כצון אדם. כצון אדם בירושלים, אומר שבירושלים יהיו כצון אדם. מה זה כצון אדם, אומר הנביא יחזקאל? שפעם כשהיו עולים לרגל בירושלים, אז היו עולים כל אחד עם 10 כבשים. למה? צריך להביא קורבנות. קורבנות לחפר על זה, לחפר על זה, כל מיני קורבנות. 10 מינימום. 10, כל משפחה 10 כבשים, מינימום. אבל היו משפחות גדולות, היו צריכים להביא את זה 100 כבשים, משהו כזה. עדר, פשוט היו עולים. הדרים, הדרים עולים. עכשיו, עלו לפי המסורת, 3 מיליון יהודים לירושלים ברגל. עכשיו, תכפילו את זה ב-10, כמה זה היו? כבשים. כמה היו כבשים בירושלים? 30 מיליון. אבל היו קצת יותר, נניח. מישהו ראה פעם את המספר 30 מיליון כבשים במקום אחד? אז הנביא, שהוא בעל חזון, הוא מתאר, מה יהיה בירושלים לעתיד לבוא? מה יהיה? כצון אדם. זאת אומרת, יהיו כל כך הרבה אנשים בירושלים, כמו הצון ברגל, כשהיו שם מיליוני מיליוני כבשים ועיזים וכל זה, מלא, 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 מלא. ככה אומר הנביא יחזקאל, לעתיד לבוא היהודים ימלאו את ירושלים כצון אדם. ואני, ברוך השם, כשאני לפעמים רוצה לנסוע בירושלים, ברחובות ירושלים, כל כך צפוף, בעיקר בשעות העבודה, שמישהו היה נסע פעם בירושלים. מה זה? פגוש בפגוש. אי אפשר לדעת, זה רק התחלת הדרך. כבר היום, ברוך השם, בלי עין הרע, ירושלים מלאה, אני לא אומר שאלה עשרות מיליונים, אבל בלי עין הרע, העיר הזאת הולכת ומתמלאת, והולך ותתמלא, הולכת ותתמלא, וכמה שהריבוי יהיה יותר גדול, הנשמה תתגלה יותר ויותר. אור השם מתגלה יותר ויותר. וכל מה שאנחנו רואים כרגע, את הצבעים ואת הגוונים למיניהם, שאלה כאלה ואלה כאלה, זה ישתנה הכל. גוי אחד בארץ, בסוף יתגלה, שמכל העם שבא לכאן עם צבאה וגווניו השונים, יש כאן נשמה אחת גדולה שהולכת ומתגלה. בית שני זה לא היה ככה. בית שני, מתי מעט. היו עשרות אלפי יהודים בסך הכל שבאו לארץ. השכינה כמעט ולא התגלתה כאן. היה מצב, לא, מבחינת אור השם לא התגלה. בית שלישי התגלה בגדול. רק עזר בסבלנות, זה עוד כמה ימים, עוד כמה שבועות, כמה שנים. אני נהג לומר שהרב יהודה, זכר צדיק לברכה, שהחבר'ה בישיבה היו קצת לוחצים איתו, נו, 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 איך אומרים, משיח נאו, משיח עכשיו. אז הוא היה אומר, חיכינו 2000 שנה, חכה עוד 200, מה ברנט? מה בוער? רגע, אבל רוצים... סבלנות, אנחנו חוליה בשרשרת. בסך הכל, זה האמת. האמת שקצב השינויים בעם ישראל הוא אדיר בפרספקטיבה של 2000 שנה שהיינו בחושך. ומי, אתם יודעים, גם ביום, מהחושך עד האור, לוקח על זה כמה שעות, נכון? עד שעלות השחר, עד שהשם החמה עולה, נצח חמה, עד שמגיע האור, זה תקופה. אנחנו בתקופת עלות השחר של עם ישראל. התחלת האור הגדול של עם ישראל. וכמו שציינתי, ואני רוצה לחזור לציין, האור של עם ישראל הוא לא בא רק להעיר לעם ישראל, אלא האור של עם ישראל הוא בא להעיר לאנושות כולה, לעולם כולה. ירושלים, אורו של עולם, אור העולם. אין לנו בשום סיטואציה, נאמר, לשכוח את המגמה ההיסטורית, הגלובלית, הכלל אנושית, הקוסמופוליטית של עם ישראל, כי זה המהות שלנו. המהות שלנו, שמנו לציון לא רק בשביל עצמנו, שמנו לציון כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, אבל כל זה במגמה להאיר לכל העולם, כי זה נאמר בחזון אחרית הימים, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ככה אנחנו צריכים להסתכל על הדור שלנו, על התקופה שלנו. אבל שם, הוא מתאר עכשיו בית שני, בית שני, על הפנים היינו. למה? יהודים לא רצו, לעלות לארץ. אנחנו צריכים לעודד את היהודים לבוא לארץ. כשכל עם ישראל יתאסף כאן, כשרוב עם ישראל יהיה כאן, יחול כאן שינוי רוחני גדול מאוד. וזה לא רחוק הדבר הזה. אומרים שרוב העם היהודי היום, מבחינה כמותית, סטטיסטית, זה עניין של 7 מיליון, משהו כזה יהודים, אם יהיו כאן, 6-7 מיליון יהודים יהיו כאן, אז זה יהיה גם מהפך, שינוי רוחני גדול. הפרצוף הלאומי שלנו יהיה לגמרי שונה. אנחנו נהיה מוארים, מה שנקרא, כאומה. נהיה מוארים ומאירים לאנושות כולה. כאן נתחדש הרוח הקודש והנבואה. הרב כותב על זה, הרב קוק כותב על זה באורות. יש כאן אורות אולי? זה מה להם אפשר. אבל תעביר גם ספרים כאן לחבר'ה, אם יש לך. שהרב מתייחס אל העתיד באורות, בדף צדיק זין, סעיף סמכת, תקרא בבקשה, מי שיש לו, כן. הוא מדבר על העתיד לבוא. מה יהיה בארץ ישראל לעתיד לבוא מבחינה רוחנית? מה היה הממד הרוחני של עם ישראל לעתיד לבוא? התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם, לא רק לעם ישראל, אלא לאנושות כולה, תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה. צריך להבין, רוח הקודש זה אופייני למקובלים, לצדיקים, ללמד וב צדיקים נסתרים וכל זה. וכל, הגמרא אומרת, בכל דור ודור מינימום, יש למד וב צדיקים, שיש להם מה שנקרא רוח הקודש. מינימום, יש יותר, אבל המינימום. למה זה? לא ניכנס כרגע ללימוד, אבל ככה הגמרא אומרת. אז באמת, גם בדור שלנו יש אנשים צדיקים שמזכים את הרבים. זה שהם צדיקים, הם מהירים גם, מזכים את הרבים, בין שהם מודעים לזה, בין שהם לא מודעים לזה. אבל זה מין איזה גרעין, איזה לב כזה, לב מוסרי, רוחני, אנשים שאוהבי השם, חסידים, שהם החסידים האלה, חסידי אמת הכוונה, הם מהירים לעם ישראל. אומר הרב שלעתיד לבוא זה יהיה נחלת רבים. זה לא יהיה בודדים אנשים בעלי רוח הקודש. אלא אדם רגיל בארץ ישראל, הוא יהיה ברמה של רוח הקודש. כישרון הנבואה במקורו, קודם שהוא מתפתח במלואו, זאת אומרת לפני הנבואה, הרי הוא רוח הקודש אשר נזדבק לישראל בתחילת מטעם, דיין מעמד הר סיני. ורוחך הטוב נתת להשכילם. הכוונה היא לעם ישראל. הרוח הטובה, רוח השם, הטובה נתן לעם ישראל להשכילם, דיינו ללכת לאורם. אין טוב אלא צדיק כתוב. אין טוב אלא תורה. זה הדבר הקדוש ברוך הוא נתן לנו בתחילת ההיסטוריה שלנו כאומה. רוח קודש זה אינו שר מבחירי האומה. מפעם הוא בכל ישרי לב לפי שהוא ערך מיוחד כל אחד לפי מדרגתו, לכל אחד לפי מידתו. מרומם ומעדנו את רוח גדולי דעה חכמי לב העוסקים בתורה לשמה, גדולי הנדיבים שכל המשכת חייהם הרוחניים הוא נחל גדול של טוב וחסד. משוררים אליי רוח מוסר וקדוש, חושבים מחשבות טובות על ישראל ועל העולם כולו. חשבת מחשבה טובה על ישראל ועל העולם כולו, ושימו לב שהרב, ישראל והעולם, ישראל והעולם. חשבת מחשבה טובה על ישראל והעולם, מישהו חשב פעם על זה? ירים את היד רגע, רוצה לראות רוח הקודש. מישהו, אתה חשבת על זה? תראו, תסתכלו על הפרצוף שלו. ממש שכינה שורה עליו. רוח הקודש, אבא שלך. הוא אומר, זה יהיה, המחשבות הטובות האלה, על ישראל ועל העולם כולו, זה יהיה נחלת הרבים. זה יהיה אופייני. זאת אומרת, הרמה הרוחנית והמוסרית והערכית של האומה תתחדש, תגיע למדרגה כזאת של רוח הקודש שיאפיין רבים, ומתוך כל זה גם תצמח הנבואה בסופו של דבר. זה החזון של הרב קוק זצ"ל. כמובן זה לא רק הרב קוק זצ"ל, כל הנביאים וכל החכמים, הם מדברים שבסופו של דבר עם ישראל כשישוב לארץ ישראל יהיה אור גדול. ולא רק בישראל, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד בכל האנושות כולה, בכל העולם כולו. אבל כמו, כאמור, בית שני זה לא היה ככה. ובאומרו, כל דודי דופק, כיוון לקריאה אשר יקראם האלוקה לשוב לארץ. נדמה לי שהרבי הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, הוא כתב מאמר בשם כל דודי דופק, אחרי השואה. שכאילו, ישנה, הוא דיבר על 5 דפיקות או 6 דפיקות, אני לא זוכר את הפרטים, שכל זעזוע כזה זה דפיקה בדלת. או דפיקה, עלו לארץ ישראל, עלו לארץ ישראל, אתם שומעים את הדפיקות, צריך לעלות לארץ ישראל. אבל כל דודי דופק, כמו הוא לומד את זה מכאן, מהכוזרי, כל דודי דופק זה הקריאות של הקדוש ברוך הוא, שלפעמים מזעזע אותנו. קומו ועלו לארץ ישראל, קומו ועלו לארץ ישראל. והדפיקה הכי חזקה זה היה השואה, אפשר לומר. והזעזוע הזה הביא רבים רבים לארץ ישראל. לא פעם אני שואל גם קרובי משפחה, מה הביא אתכם לארץ ישראל? אומרים, השואה. הזעזוע הזה אומר, אין לנו מקום אחר בעולם אלא ארץ ישראל. אבל אז זה לא קרה. כל דודי דופק, כיוון לקריאה אשר יקראם האלוק על השוב לארץ. המילים שראשי נמלטה להן כינו לשכינה יוצאת מצל קורת המקדש. פשטתי את כותנתי, זה אומר העצלן, מורה על ההתעצלם להישמע לקריאה לשוב לארץ ישראל. אומרים, תבוא לארץ ישראל! הוא אומר, אתה יודע מה, אני כבר לובש פיג'מה, אני לא יכול לקום עכשיו מהמיטה. פשטתי את כותנתי. יש לו 1,000 תירוצים, למה לא לבוא לארץ ישראל? זה היה אז. דודי שלח מידו מן החור, רמז לעזרה, הפוצר בהם, נחמיה, הנביאים האחרונים. סוף דבר, רק חלק מן העם נענה ולא בלב שלם. רק מעטים באו לארץ ישראל. ולכן גמלם האלוקה במחשבת ליבם, כמחשבת ליבם, ונתקיימו בהם ההבטחות האלוקיות רק במידה מצומצמת, כפי מיעוט התעוררותם. הוא אומר שהגילוי, אור השם בעולם תלוי בנו. כמה שאתה משתדל, ככה אתה מקבל. ההתעוררות הייתה זהירה, מעט מאוד באו. אז ככה גם אור השם היה זהיר מאוד. כי העניין האלוקי אינו חל על אדם, כי אם לפי הכנת האדם. אם מעט, מעט. אם הרבה, הרבה. אתה מכין את עצמך, מכשיר את עצמך, מתאמץ, משתדל, אור השם עליך. אתה מתעצל, אתה לא משתדל, שום דבר לא קורה. ככה גם באומה. האומה צריכה לעשות השתדלות לעלות לארץ ישראל. עד בבית שני. מה נאמר היום? בוודאי ובוודאי. צריך לעשות כל מאמץ לעלות לארץ ישראל, ומתוך כך תשרה עלינו השכינה במהרה בימינו, אמן.